מה קורה?
ספר, חזרת, טסת.
נחתתי, אני רוצה לשים סוף לחרוש את השמועות, כאן ועכשיו, נחתתי בישראל, והודעה מסודרת עצם קרוב. תשמע, אני למדתי משהו בטיסה הזאת, חזרתי מלונדון של שום, וקיבלתי במקור את המקום האחרון בטיסה, את המושב האחרון, זה ששמים אותך ליד השירותים.
האחרון, האחרון מאחורה, כאילו.
אחרון מאחורה, okay. כאילו, אין יותר גרוע, יותר אחורה מזה, אתה יושב כאילו על הזנב של המטוס.
ובפועל.
ולא רק אני ועוד חבר, ואני כבר הייתי מוכן ויותר, כי הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לדבר עם נותני שירות, בטח כאלה של אלל, אבל החבר התעקש, הגיע למנהלת, עשה מה שצריך, ושם למדתי הק.
אוקיי.
לא היה עוד מקום אחד על הטיסה. אנחנו היינו בסטנדביי. וזה מה שזה גם קלף שהיא שיחקה עליו. אבל מסתבר שתמיד עדיין יש להם עוד איזשהו אס בשרבול, כדי להזיז מישהו. מה שהם עושים, הם לקחו מישהו שישב במקום טוב מקדימה, פשוט שדרגו אותו למחלקה ראשונה, ואז אנחנו תפסנו מקום שלו ושל עוד מישהו שדרגו.
אוקיי.
אז זה ההק. תמיד אפשר להתווכח אם אתה לא מרוצה למקומות שלך, כי גם אם אומרים שאין מקום, תמיד יש יכולים פשוט לשדרג ראשונה. מישהו, כן. גם אם לא אותך, לשדרג מישהו, ואז אתה, יהיה לך מקום סבבה.
אהה.
אז כן.
אז כאילו, יש משהו ממש ממש טוב בלחכות לרגע האחרון ולהזמין כרטיס.
כן. כן, עדיף, אומרים שעדיף להיות ממש מוקדם גם להגיע לעשות צ'קין, או ממש מאוחר. כן.
נכון, אם אתה מגיע באמצע זה לא מעניין אף אחד, אם אתה מגיע ראשון אז כאילו, אם יש להם איזשהו צ'ופר לתת אז אתה תהיה הראשון, ואם אתה אחרון אז אתה אחרון, כאילו זה מה יש.
זה מה יש.
אוקיי.
אז תזכור את זה, ותדע שתמיד, גם אם אומרים לך, עושים את כל השרירים שבעולם ואין לאן, תמיד יש איפה.
מקסימום, שמים אותך מקדימה עם הטייס, ואם יש לך פטיש אז הכל סבבה.
גם לא. וואו, וואו. ובלי קשר, אם אתה יכול, אל תטוס אל על.
כן. זו המלצה כללית, בכללי לכולם.
שאתה תעשה את זה.
נכון. ואני חושב שבנימה הזאת...
נתחיל.
שלום.
מה המצב?
מה נשמע? אז איך אומרים אצלכם? Welcome.
כן, מי שלא טוב לו, Welcome.
אז ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
ושוב אנחנו פנים מול פנים, בניגוד לפעם שעברה.
כן, היה לי קשה.
כן, היה לי קשה, אבל היה משהו מאוד נינוח ונעים.
מה היה נינוח ונעים בזה?
אתה יודע שאני לא צריך...
שוב היית בעירום? אבל זה יכול לעשות גם פה.
למה? אתה ראית שהייתי עם חולצה.
אה, נכון, נכון, היה וידאו.
כן.
היה וידאו.
חולצה.
חולצה, כן.
לא אומר שום דבר מעבר לזה. אז אני קובי מלמד.
אני ילד יצחק יען.
יחדיו, אנחנו עושים את...
אנחנו צמד רעים.
אנחנו צמד רעים.
זה כמו מוצר היום?
כן.
בדיוק כזה.
איך אני אוהב את מוצר היום? הם נהדרים.
כן, אנחנו שוב איתכם.
ספר חוקי הפורמט.
חוקי הפורמט הם כדיל הלן. מה שקורה בדרך כלל, למרות שקרה כבר פרק אחד שלו, זה שקובי מביא סיפור מופרך שנשמע לא יאמן, אבל תאמינו לו ותאמינו לנו שהוא קרה באמת. לסקפטים ביניכם תמיד יש לנו לינקים או מקורות בנמצא, אז אל תנסו אותנו.
דברו אליי.
או שתנסו, כאילו זה בסדר.
יש אחד שמנסה כבר מספר פעמים.
יש. אנחנו נגיע אליו.
הגענו אליו, הוא הגיע אלינו.
אנחנו נגיע אליו גם. בכל מקום אנחנו נכתוב אותו, ואנחנו נשלח לו לינקים. וזהו, ואני פשוט לא יודע על מה מדובר, ואני כמוכם, פשוט...
פשוט בא לקבל את כל הטוב הזה.
כן, ואני כמו ספוג.
אכן, אתה סוג של בוב ספוג עם שכל. גם על זה יש ויכוח.
זה הדבר הכי יפה שאמרת לי, כמעט.
אנחנו הולכים כל כך הרבה שנים אחורה.
תמיד חשבתי שאני יותר פטריק.
זה נכון. זה נכון, זה מאוד נכון אפילו. חוץ מבצבע, זה נכון.
יש גם את החילזון הזה. איך קוראים לחילזון?
גדמת, עכשיו זה יחרפן אותי עד סוף הפרק.
יש פה מי שיודעת איך קוראים לחילזון, או היא תבוא, אני אשאל אותה.
היא תבוא ונשאל אותה, אין בעיה, בכיף. מה, אתה רוצה שניכנס לזה?
נתחיל.
יאללה, נתחיל.
היידה.
אוקיי. יאללה, בקל אפ, מה שנקרא.
כשדע שחם לי, אז יש סיכוי שאני אוריד חולצה. רק אומר את זה.
נפתחנו.
כן.
הרבה זמן עבר מאז פעם האחרונה שעשינו מקלחת בצבא.
והגיע הזמן לשנות את זה.
ובוא נלך למילואים, אתה אומר. יאללה, בסדר, אין בעיה, בכיף. חואן איגנסיו קטלן נולד בלוס אנג'לס בשנת 1978. לוס אנג'לס. בשנת 1978 הוא גדל בפרוור מחוץ לעיר. בצעירותו, אחיו של חואן, מריו, התחיל להסתובב עם חברים מפוקפקים. אני זוכר אותו חוזר הביתה עם מערכות סטריאו וחלקי רכב אחרים, אמר חואן, אני חושב שזה סקרן אותי.
אני חושב שזה סקרן אותי. כן. אוקיי. תבדוק, תחזור אליי עם זה.
הם היו פורצים למכוניות ואני הייתי הנהג שלהם. זאת הייתה הפעם הראשונה שנלקחתי למעצר, והבטחתי לעצמי שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני אי פעם מגיע לבית מעצר. לצערו של חואן קטלן, זה לא בדיוק
מה שקרה. לא בדיוק הייתה הפעם האחרונה.
לא בדיוק הייתה הפעם האחרונה. אוקיי. אז מגיע הקיץ של שנת 2003. חואן ובת זוגו קוראים לה אלמה או סגוארה.
או סגוארה. מירנדה ורקלוזרה הוא היה קרדינל.
ג'ודי, לא צהרונוב, קרפין וכו'. אז חואן ובת זוגו אלמה או סגוארה נפרדו, לא בפעם הראשונה. הם אמנם אהבו מאוד אחד את השנייה, אבל היו להם הרבה מאוד ויכוחים. ב-12 באוגוסט 2003 התקשר חואן לאלמה וביקש ממנה לבוא לישון אצלו. היא לא רצתה, אמר חואן, אבל אני בחור מאוד עקשן. אז בסופו של דבר היא הסכימה לבוא. בבוקר שלאחר מכן הם התעוררו ונסעו לעבודה. בערך בשעה 7:30 בבוקר קטלן ואלמה מגיעים לחנייה במפעל המשפחתי שחואן עובד בו, זה מפעל ששייך לאבא שלו.
אוקיי.
כרגיל, אבא שלו היה הראשון שנמצא שם, הוא תמיד מגיע בשש בבוקר לפני כולם. ואז, מסעית שכבר הייתה בחניון, פתאום התקרבת לרכב שלהם בדיוק כשהם חונים. המסעית נעצרת ממש צמוד אליהם, וחונה לידם. ברגע שפתחתי את הדלת, השוטר קפץ מהמסעית וכיוון על האקדח, אמר קטלן. בתוך פחות מ-30 שניות כבר היינו מוקפים לגמרי. חשבתי שאני מת, הם השכיבו אותי עם הפנים על הרצפה.
הפתעה.
טוויסט. חואן נעצר בתור החשוד העיקרי ברצח של מרתה פואבלה, נערה בת 16. הרצח התרחש 3 חודשים לפני כן, ב-12 במאי 2003. פואבלה שימשה בתור עדת מפתח במשפט רצח אחר, בו אחד הנאשמים היה מריו קטלן, אחיו של חואן. ב-1 במאי 2003, יום הפועלים,
חשוב לציין,
חואן ואלמה הלכו לבית המשפט כדי לצפות בשימוע הראשוני של מריו. אני זוכרת את העדות שלה, אמרה אלמה. חואן מספר. פתאום אני חושב, למה הכנסתי את המשפט הזה? אני זוכרת את העדות שלה. זהו. בלי המשך. לא יודע למה כתבתי את זה. חואן מספר. בכניסה לבית המשפט נתנו להם תעודות זהות ותביעות אצבע. אני זוכר את מרתה עולה לדוכן העדים. כשביקשו ממנה להצביע על האדם שירה בקורבן, היא אמרה שהיא לא ראתה כלום.
אוקיי.
וזהו, אז די שכחתי מזה. לא חשבתי שזה יהיה משהו משמעותי. מתוך הקלטות של משטרת לוס אנג'לס. זה תחביב חדש שלי, לעשות כמה דמויות בהקלטות.
כן, כן, זה כבר נהיה קטע.
כן. חואן, אתם הולכים לקחת את החיים שלי בגלל הבולשיט הזה? הבלש מרטין פנר. הבולשיט זה ככה, אתה הרגת מישהי. חואן, רגע, אלה מילים מאוד רציניות. אני לא הרגתי אף אחד, אני בחיים לא ארוג אף אחד, ואני לעולם לא אעשה משהו כדי לפגוע במישהו בכוונה. הבלש פנר, אז בוא תשכנע אותנו.
בוא נשמע מה יש לך להגיד. אבל אמרתי, בוא תשכנע. בוא תנסה קצת.
בוא תהיה יותר ספציפי. אני לא הרוג אף אחד בחיים. תנסה יותר.
את מי בדיוק לא הרגת?
אז חואן היה מאוד נחוש להוכיח את חפותו. לדבריו, אני זוכר שבן דוד שלי תמיד היה מדבר על איזה עורך דין מעולה שהוא עבד אצלו בתור פקיד. אז חואן שכר את שירותיו של עורך הדין הזה, שנקרא טוד מלניק. לא ידעתי שום דבר על המקרה, אמר מלניק, אבל כשפגשתי את הנאשם, הבנתי שאין שום סיכוי שהבחור הצעיר הזה רצח מישהי. הוא היה כזה נחמד. אז אמרתי לו, אני אוציא אותך מזה.
יאללה, איזה גבר.
אז חואן, אלמה ועורך הדין מלניק ניסו הכל כדי להיזכר איפה חואן היה באותו הערב, ב-12 במאי 2003. לפתע, אלמה נזכרה, היי, ה-12 במאי זה קרוב ליום האם. חואן, אתה היית במשחק בייסבול של הדודג'רס.
מה? אני זוכרת שקרוב ליום האם אתה היית במשחק של הדודג'רס?
כן, כי שים לב, חואן קנה כרטיסים למשחק, לא ולאימא שלו. קנה את זה כאילו כמתנה לאימא שלו, אבל בתכלס הוא ידע שאימא שלו סביר להניח לא תלך איתו למשחק, כי זה לא כזה מעניין אותה.
כן.
הוא דודג'רס שרוף. בסופו של דבר הוא לקח את ביתו בת השש, ואז הוא גם קנה עוד שני כרטיסים, לקח את בן דודו מיגל, ואת חברו הטוב רובן.
רובן?
רובן. היה לי חשוב.
כן, פתאום זה נהיה חשוב.
כן. הדודג'רס אירחו את קבוצת האטלנטה ברייבס.
ייי!
עורך הדין מלניק חשב שמדובר בסיפור פשוט, רק צריך להוכיח שחואן היה במשחק, שהתרחש בזמן הרצח, וכל העניין ייפטר, אבל זה לא היה כזה פשוט. לפי העדויות במקרה הרצח, מרתה פואבלה הייתה בביתה, ויצאה החוצה כדי לדבר עם כמה צעירים שהיא הכירה. כשהם היו בחוץ, הם ראו מכונית מדגם שווי מליבו, שנסעה לאט לאט מסביב לרחוב מספר פעמים. בסופו של דבר הנהג יוצא מהרכב, וניגש אל מרתה, אז מרתה אומרת לו, היי, זאת אני, מרתה, זוכר אותי? והוא בתגובה מוציא אקדח ויורה לה בראש.
או, יפה.
כנראה זכר אותה.
זה אחלה דרך לוודא את הזהות של הקורבן. היי, זה אני שאתה באת לרצוח, זוכר אותי? כן, אוקיי.
בנג. העד העיקרי במקרה הפיל מיד את הטלפון הסלולרי שלו, זה 2003, אז כמובן שזה טלפון מסוג מוטורולה.
כתוצאה מכך הרצפה נזדקה.
הוא הפיל את הטלפון שלו והוא ברח מהר מהמקום. המשטרה התראה אותו ונתנה לו לעבור על תמונות של מאות אנשים שהתאימו לתיאור שהוא נתן. בנוסף הוא נתן תירוץ מאוד מפואר, הוא היה איש מרהיב. הוא נתן תיאור מאוד מפורט למאייר קלסטרונים משטרתי, והקלסטרון שהוא צייר היה דומה מאוד מאוד לחואן קטלן. עורכת הדין מטעם התביעה, שנקראת בת' סילברמן, מעולם לא הפסידה במשפט רצח.
כן.
זה כזה קלישאה של סרטים אמריקאים. כן, ממש, אני הכי טובה, ואני אראה לכולם שאני הכי טובה, כי אני הכי טובה.
את בטוחה שאת רוצה לקחת את זה על עצמך?
כן, אני לוקחת את זה על עצמי,
כי אני... אבל אולי הפעם את תפסידי.
אבל אני הכי טובה.
את הכי טובה, כן, אבל... כן.
היא אפילו זכתה לכינוי הצלפת, The Sniper. בגלל שרבים מאלה שהיא ניצחה במשפט קיבלו גזר דין מוות.
בצליפה, כן.
בכיתת יורה.
אתה נגזר עליך מוות על ידי צליפה. ככה, יש לנו פה צלף, יש לנו פה שדה. תתחיל לרוץ.
בוא נראה.
שיהיה לך בהצלחה.
לדבריה של עורכת הדין סילברמן, מרתה נרצחה על ידי חואן בגלל העובדה שהיא בכלל הסכימה לתת עדות במשפט של אחיו מריו. היא בסוף לא אלשינה, אבל וואלה היא חשבה על אלשין.
וואלה זה גרוע בדיוק כמו לאלשין.
זה נכון, אנחנו אמורים לדעת. בינתיים חואן הוא עבר לבית כלא ברמת אבטחה גבוהה.
בבית כלא ברמת השרון.
אותו דבר.
קרוב.
אז הוא עבר לבית כלא ברמת אבטחה גבוהה. בדרכו לשם, באוטובוס המאובטח, הוא אפילו ראה את אלמה לידו בכביש. חשבתי שאולי מישהו מנסה לתפור לי תיק, הוא אמר.
זה כמו איזה סרט דל תקציב כזה. לגמרי. כולם נמצאים באותו מקום פתאום כל הזמן.
אתה כל הזמן שומע סיפורים על אנשים שזוכו מאשמה אחרי 20-30 שנה, וזה פשוט לא הפסיק לרוץ לי בראש. לאחר שמלניק ביקש ממנה, אלמה הפכה את הבית והצליחה איכשהו למצוא את הכרטיסים למשחק שהיו במעטפה. בנוסף, מלניק יצר קשר עם סם פרננדז, שהוא סגן הנשיא של קבוצת הלוס אנג'לס דודג'רס. בעזרתו של פרננדז, מלניק הגיע לדודג'ר סטדיום, וצילם את הכיסאות בו ישבו חואן וביתו. הוא רצה בעצם למצוא אנשים שישבו לידם במשחק, לשאול אותם אולי הם זוכרים ושיבואו לתת עדות במשפט. אף אחד לא הסכים, כי הם טענו שהם לא זוכרים אותם מספיק טוב. אז פרננדז נתן למלניק גישה לקלטות של צוות הצילום של הקבוצה. אתה יודע, מהדברים האלה שמקרינים על המסך הגדול באצטדיון?
כן.
כזה. אז מלניק עבר בדקדקנות על הצילומים, אבל...
ואז הוא קלט אותם בכיס קאם.
אבל זה ממש קשה למצוא שני אנשים ספציפיים באצטדיון שיכול להכיל 56,000 איש.
כן.
אז לקח לו יום שלם לעבור על הצילומים, כי וואלק בייסבול זה לוקח מלא זמן. בסופו של דבר, מלניק מצא אותם. רק מה? הצילום היה באיכות ממש ממש גרועה, זה לא מספיק טוב.
לא יאמן.
אז לפתע, חואן אמר משהו יוצא דופן. הייתי במאות משחקים של הדוג'רס, ואף פעם לא ראיתי בקהל צוות צילום, אבל באותו היום היה שם משהו.
מעניין.
כל מה שהוא זכר זה שהיו שם כמה מצלמות, היה גם צוות הבטחה שחסם את המעבר, ואיש שעולה ויורד במדרגות מספר פעמים בשביל להצטלם. מניק חזר אל דוג'ר סטיידיום ופגש שוב את סם פרננדז. מישהו במשרדים הוציא יומן גדול כזה, ועבר על התאריכים, ואז בתאריך ה-12 במאי, היה כתוב שם של איזו חברת הפקה כלשהי. מלניק לא זיהה את השם, אבל הוא רשם את מספר הטלפון, הלך חזרה למשרד שלו, הוא מתקשר למספר, והמזכירה שעונה, עונה HBO שלום.
What?
אז מלניק דיבר קצת עם המזכירה, דיבר עם כמה אנשים, ואז הוא הגיע למפיק טים גיבנס. בשיחת הטלפון שהייתה להם, גיבנס אמר למלניק שאסור לו בשום אופן להראות תוכן מצילומים לפני שהם משודרים בטלוויזיה, זה חלק מהחוזה, ושיחזור אליו לאחר השידור. אבל מלניק התעקש...
אז עד העונה השלישית הוא ישב בכלא.
מלניק התעקש, לא הסכים לוותר לגיבנס, אז גיבנס אמר לו שהוא יצטרך לבדוק עם לארי, ושהוא יחזור אליו.
לארי?
לארי. לארי, HBO?
לא יודע.
לארי הוא כמובן לארי דיוויד.
מה?
האיש שיצר את סיינפלד ואז את תרגיע, כן. או לסנובים כמוני, Curb Your Enthusiasm.
מה?
כן. לארי דיוויד הסכים, ויום לאחר מכן עורך הדין מלניק מגיע למשרדי ההפקה, כדי לצפות בחומר שצולם באצטדיון.
זה מצחיק, כי זה עד עכשיו נשמע כמו פרק של תרגיע.
נכון. אז הפרק המדובר... לאנשים כמוני שמתים על זה, פרק 6 של עונה 4, זה פרק שנקרא The Carpool Lane, אם אנחנו כבר, זה, כבר על זה, אז זה פרק של לארי משלם לנערת ליווי, כדי שהיא תיסע איתו למשחק בדוג'ר סטיידיום, כדי שהם יוכלו לנסוע בקארפול ליין.
בנתיב שמותר לנסוע, כן.
כן, ואז הם חוסכים מלא מהפקקים.
גדול.
גאון. באמת אחד הפרקים הכי טובים בסדרה. קיצר, קטולן מספר. הבת שלי ביקשה שנקנה לה משהו בדוכנים, אז הלכנו, וכשרצינו לחזור לכיסאות שלנו, ראיתי שהיה צוות צילום שחוסם את המעבר. אז ניסיתי לרדת איתה במדרגות, אבל מישהו מהצוות עצר אותנו, ואז באיזשהו שלב, הבחור הזה מסתובב אליי, מסתכל על הילדה, מסתכל עליי, ואומר, אתה יודע מה, עזוב, אין בעיה, תמשיכו לרדת, הכל טוב. אז ירדנו. היו להם 8 קלטות, כל אחת באורך של כמה דקות, ועוזר ההפקה פשוט הכניס אותן אחת אחרי השנייה כדי שאוכל לצפות בהן, זה מה שמלניק אמר. כבר הגענו לקלטת מספר 5 או 6, אני לא זוכר, ואז זה קרה. לארי דיוויד אומר, הוא פשוט קפץ מהכיסא, והנה הבחור שלנו, די מגניב.
ממש מגניב.
בסופו של דבר, מלניק והצוות מצאו את קטלן גם בקלטת הזאת וגם בעוד 2 אחרות. אז מלניק חשב שזהו, התיק סגור, נעול, אין קייס, אבל הייתה בעיה אחת. לפי השעון שהיה על המצלמות, הטייק האחרון שבו נצפה חואן קטלן היה בשעה 9:15 בערב, הרצח התרחש בשעה 10:32 בערב.
אז הוא היה יכול להספיק לעשות את זה.
כן, אז הוא היה יכול להספיק לצאת מהאצטדיון ולעשות את זה. לפי העדות שנתן קטלן, הוא הקפיץ את בן דודו מיגל הביתה לפני שהוא חזר הביתה. הבעיה היא שמיגל, באופן מקרי לגמרי, גר באותו רחוב שמרתה פואבלה גרה.
אמרנו כבר סרט דל תקציב.
לפי טענת התביעה, יכול היה להיות שקטלן עזב את האצטדיון מוקדם, לא חיכה לסוף המשחק, ואז ככה הוא הספיק להוריד את מיגל בבית, ואז להגיע לבית של מרתה.
שנייה, אני אקפיץ את בנות שלי הביתה, ואז אני ארצח פה מישהי ואני אחזור, אוקיי?
אני אחזור הביתה עם הילדה.
כן.
ילדה בת 6.
כן.
אז טוד מלניק נזכר בתקופה שבה הוא היה שדר בערוץ טלוויזיה מקומי, לפני שהוא נהיה עורך דין גדול, שהוא חילטר. נזכרתי במקרה של או-ג'יי סימפסון. המשטרה הצליחה לזהות את עמודי התקשורת הסלולרית שהעבירו את שיחות הטלפון שלו במהלך המרדף, וככה מצאו את המיקום שלו וידעו איפה הוא.
אוקיי. מה שנקרא איכון.
בדיוק. טוב, אתה והמנוחים המקצועיים. כן. אז לפי תעוד השיחות שלו וההצלבה מול עמודי התקשורת, חואן קטלן עדיין היה באצטדיון, או סמוך לאצטדיון, בשעה 10 ו-12 דקות בערב, ואז אין שום סיכוי שהוא היה מספיק.
איזה גבר.
וכך, לאחר 5 חודשי מאסר, חואן קטלן זוכה רשמית מאשמה.
בזכות לארי דיוויד.
בזכות לארי דיוויד.
וטכנולוגיה.
המשפחה שלי הציעו לקנות לי כל מה שארצה, רק כדי לשמח אותי, אבל הדבר היחיד שרציתי זה בקבוק של קוקה קולה. זה מה שקטלן אמר.
מאוד 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 מוזר.
פה חשוב לציין שהספונסר החדש שלנו, קוקה קולה.
אתה יודע,
הכי טעים בעולם.
אחרי שמאשימים אותך ברצח סתם ואתה משוחרר מהכלא לאחר 5 חודשים, יש רק דבר אחד בראש שלך. קוקה קולה.
המרענן הרשמי של אנשים זכאים. בשנת 2007, חואן קטלן זכה בתביעת פיצויים על סך $320,000 נגד משטרת לוס אנג'לס והעירייה. הוא עדיין עובד במפעל המשפחתי. 4 אנשים נעצרו באשמת תכנון הרצח של מרתה פואבלה, כולם מרצים היום מאסר עולם.
אחד מהם הוא לארי דיוויד.
החוקרים שעבדו על הקייס, מסתבר שהם די ניסו לפברק ראיות.
לא, יכול להיות.
וכל מיני כאלה.
לא, איזה שוטרים? שוטרים שלנו? לא יכול להיות.
אז כן, אז גם הם. כמובן שהם לא פותרו ממשטרת לוס אנג'לס, פשוט העבירו אותם למקרים אחרים.
הם ננזפו.
כן. הם לא עובדים על רצח יותר. כזה אחד על הונאות רכב, כל מיני כאלה.
די, אם אתה תמשיך לזייף ראיות במקרה רצח, אנחנו פשוט ניתן לך לזייף ראיות במקום אחר. יש גבול.
וזהו. בשנת 2017 יצא הסרט התעודי הקצר Long Shot בהפקת נטפליקס, שמספר את סיפור המקרה.
נייס.
לארי דיוויד ממש חמוד שם.
הביאו ממש את לארי דיוויד?
כן, כן.
זה גבר.
פתאום הופיע באמצע ואתה כזה, וואו!
מסיים את המוזיקה כזה של...
כן, יש את המוזיקה של קרב. הוא מתחיל בלשרוק משהו אחר, ואז עוברים למוזיקה של קרב, זה נחמד.
נדר.
אי, זה היה קול.
איך אנחנו אוהבים את המשטרה, אה? זו הזדמנות להגיד לך שאני חשבתי, אולי אני אעשה איזה חלטורה, ואני אפתח חברת מזגנים.
אוקיי, כן.
כן. ואני אקרא לה Bear With Me, אני אקרא לה א' ב' מזגנים, רק כדי שהשם באנגלית יהיה ACAB. תחשוב על זה.
וואו. אתה לוקח את הנגטיב והופך אותו לפוזיטיב.
ככה אני.
מדהים.
ממש.
ממש כמו מפתח תמונות.
בדיוק. בדיוק, ככה אני. וואי.
פסיכי לגמרי.
כן.
איזה מזל מטורף בן אדם צריך בשביל, כאילו...
בשביל לא להיות מואשם ברצח. כן. או, כאילו, כן, לא לשבת כל החיים שלו בכלא.
כאילו, מספיק שלארי דיוויד לא היה שם, מספיק שהיו מצלמים ביציע אחר, whatever.
רגע, אבל מה עם...
לא, בכלא היה דם.
מה עם עורכת דין שמעולם לא הפסידה?
אז הפסידה.
נחשימה, בט.
אין, היהודים האלה מגיע להם הכל.
בט סילברמן. טוב, מגניב, מגניב. אהבתי מאוד. זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
כן, לפעמים קובי אומר את זה.
נכון. פחות טוב ממך, אבל זה מה יש.
תשמע, כל אחד יעשה משהו טוב בו. כרגיל, אתם יכולים למצוא אותנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בתכלס כל אפליקציות הפודקאסטים ששוות משהו ומישהו שמר.
חוץ מזה אחת שמישהו שאל, לא יודע מה קורה שם.
כן, תפסיק עם זה, תפסיק עם האפליקציות.
תעבור לאפליקציות אחרות.
ממש, כאילו,
מה נסגר איתך? תשמע אותנו
בספוטיפיי, אנחנו מקום, אנחנו עדיין מקום ראשון שם,
אנחנו מחלטרים בין ראשון לשלישי כזה, עוברים כל הזמן.
מה זה בית זונות הזה? מה זה מחלטרים?
בסדר, סליחה, אני לא הפעלתי את האקאונטס המפוברקים שלי השבוע. אני
אלחת פליי בעוד 20 מחשבים.
אין בעיה.
כן, אנחנו כרגיל נשמח מאוד שתעשו לנו לייק, תעשו לנו שר, אנחנו יש לנו גם בטוויטר, גם בפייסבוק.
גם ביוטיוב, אם מישהו עדיין בזה, בקושי. יש לנו ממש מעט צפיות ביוטיוב.
אבל יש.
כן.
אנחנו מעריכים כל אחת ואחת.
זה נכון. תודה, אמא.
תודה.
תודה לגיא בנימין, שאני יודע שצופה בנו ביוטיוב.
אנחנו נודה לכם אישית. יש לנו גם עמוד פטריון שפתחנו.
נכון.
ויש פה כבר כמה תומכים, תודה רבה לכם, ותודה רבה לכל מי שיתמוך בנו.
לחלוטין.
וזה כמובן לא חובה.
אנחנו תומכים בכם בחזרה, אגב.
אנחנו, בטח, ברור, בשביל מה אנחנו פה.
רק תגידו במה.
התוכן שלנו ימשיך להיות בחינם.
נכון.
וברמה סבירה, אני מקווה.
תלוי בשבוע.
תלוי, הכל תלוי.
נכון.
אנחנו לא נתחייב בקשר לזה.
יהיה ברמה.
רמה, רמת השרון אולי.
אולי.
יכול להיות. כבר קרו מקרים שזה היה ברמת השרון. וזהו, עד הפרק הבא.
יאללה ביי.